סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
במאי 2018 התקיים כנס המפתחים של גוגל. את הכנס פתח מנכ"ל החברה סונדר פיצ'אי, וכ-35 דקות לתוך הפרזנטציה שלו הוא הציג מערכת שהיממה את הקהל. למערכת קראו גוגל דופלקס. כ-60% מבעלי העסקים בארצות הברית, אמר פיצ'אי, לא משתמשים במערכת הזמנות מקוונת, ומשום כך הם מסתמכים על הזמנות טלפוניות. העניין הוא שהזמנה טלפונית היא דבר שמעצבן את הלקוחות, צריך להמתין על הקו, למסור פרטים וכן הלאה. לנקודת החיכוך הזו נכנסת גוגל דופלקס, מערכת שמבוססת על בינה מלאכותית וקול אנושי שתבצע את ההזמנה עבורך. בואו תקשיבו, אמר פיצ'אי לקהל, לשיחת טלפון אחת שביצעה המערכת על מנת להזמין מקום במספרה.
How can I help you?
Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
פיצ'אי ואנשיו הדגימו פיתוחים נוספים, אבל דווקא ההדגמה הקצרה הזו סחררה את העולם. הרגע הזה שבו גוגל דופלקס אמרה, והקהל צחק, היה הרגע שמצד אחד שווה את דמיונו של הקהל, ומצד שני, צריך לומר את האמת, הבהיל ביכולת שלו לחכות תקשורת אנושית. המערכת הייתה כל כך מרשימה, שבימים שלאחר שהיא נחשפה, פורסמו מספר כתבות ביקורתיות, שהצביעו על העובדה שגוגל לא מדווחת לנמען, כלומר למי שעונה לטלפון, במסעדה או במספרה, שהוא בעצם מדבר עם מערכת אוטומטית. בתגובה, גוגל הודיע שבגרסאות הבאות, המערכת תכריז על עצמה ככזו, כמערכת אוטומטית של גוגל. גוגל היא לא החברה היחידה שמפתחת מערכות אוטומטיות שמבוססות על קול אנושי. חברה אחרת היא פולי AI, חברה בריטית שהוקמה על ידי אנשים ששימשו בעברם בתפקידים בכירים באפל, גוגל ופייסבוק. פולי AI מתמודדת עם האתגר הכפול שאיתו מתמודדת גם גוגל. מצד אחד אתה צריך ללמד מכונות לזהות ולהבין את השפה הטבעית שבה בני אדם משתמשים, ומצד שני, אתה צריך ללמד אותן לענות בשפה טבעית תוך שימוש בקול ולא באמצעות טקסט כתוב. אני עוקב מזה תקופה ארוכה אחרי המאמצים של שתי החברות האלו, ומשום כך זה היה מדהים במיוחד לקרוא בספטמבר 2020 פוסט שפולי AI פרסמה בבלוג שלה. מסתבר שגוגל השתמשה במערכת שלה עצמה, בגוגל דופלקס, כדי להתקשר למסעדות וברים ברחבי לונדון, על מנת לעדכן את שעות הפתיחה שלהם בגוגל מפות. העניין הוא שחלק מאותן מסעדות וברים השתמשו במערכת של פולי AI כדי לקבל הזמנות מאנשים. התוצאה הייתה לא פחות ממדהימה.
We have now reopened. I'm a digital host. I can make bookings. Or tell you what we're doing to keep our guests safe. How can I help? I can't quite hear you. I can make bookings and answer questions. How can I help?
Hello?
Hello, how can I help?
Hey, I'm calling from Google Maps. Given the current health situation, I want to update if you're open today. I'm an automated service, so this call is monitored and recorded for quality assurance. When do you open and close today?
Today, we are open for breakfast between 6:30 and 10:30 a.m. We are open for lunch and dinner between 12 and 9:30 p.m.
Sorry, so you'll be open from 10:30 a.m. to 9:30 p.m., right? Okay.
When would you like to come in?
Thank you for your time. I actually was just calling about the opening hours, but thanks a lot for your help, and have a great day.
וואו, יש פה כל כך הרבה דברים שקשה לדעת מאיפה להתחיל. קודם כל, המערכת של גוגל די גועלית, היא נתקעה לפולי-AI בפנים. אבל אחרי שמתגברים על גסות הרוח המאוד לא בריטית של גוגל דופלקס, קשה שלא להחסיר פעימה. שתי מערכות רובוטיות מדברות האחת עם השנייה בשפה טבעית ומחליפות ביניהן מידע. מאז שהשיחה פורסמה, האזנתי לה עשרות פעמים, ואז שמתי לב שבהדרגה, תחושת ההתפעמות שלי התחלפה בתחושה אחרת, של חוסר נוחות. בעוד שהמערכת של פולי-AI נשמעת די אוטומטית ורובוטית, המערכת של גוגל נשמעת אנושית. אולי אנושית מדי? אני ממש יכול לדמיין את הבחור שעומד מאחורי הקול של גוגל. אני לא חושב שאני מחבב אותו. בפולי-AI טוענים שדווקא מכיוון שהמערכת של גוגל נשמעת כל כך אנושית, קשה שלא לייחס לתכונות אנושיות, כמו גסות רוח, ומכיוון שאני מייחס לתכונות אנושיות, זה מבהיל אותי. האם אני מתמודד עם אחת התופעות המשונות שמתרחשות במפגש בין פסיכולוגיה לרובוטיקה, תופעה שזוהתה עוד בראשית שנות ה-70, ושההשפעתה על פיתוח רובוטים ומערכות אוטומטיות היא גדולה, למרות שיש מחלוקת האם היא בכלל קיימת. האם נפלתי לעמק המוזרות? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בסרטי המדע הבדיוני ניתן למצוא דוגמאות רבות לרובוטים שהם כל כך אנושיים שאנחנו אפילו לא יודעים שהם רובוטים. בנושא השמיני לדוגמה, קצין המדע של החללית, אש, מתגלה כרובוט רק אחרי שהוא נפצע. אף אחד לא יודע שהוא רובוט כי לא ניתן לדעת שהוא רובוט. הוא נראה, מתנהג ומדבר כמו אדם רגיל לגמרי. מצד שני, אף אחד לא יכול להתבלבל ולחשוב ש-R2-D2 של מלחמת הכוכבים הוא בן אדם, נכון? אבל מה קורה בתווך שבין R2-D2 לאש? מה קורה כאשר אנחנו מגיעים לרגע שבו הרובוט כמעט נראה כמו בן אדם, שהמכונה כמעט נשמעת כמו אדם אמיתי? מה קורה צעד אחד לפני החיקוי המוחלט? ובכן, לפי אחת התיאוריות המוזרות ביותר בתחום הרובוטיקה, ברגע הזה אנחנו צוללים לתוך תחושת אי-נוחות ודחייה. הבעיה היא שלמרות שהתיאוריה הזו הוצגה לראשונה לפני יותר מ-50 שנה, יש מחלוקת סביב עצם קיומה. נשמע מוזר? מכאן והלאה זה רק הולך ונהיה יותר מוזר. מיד מתחילים.
יש לי משהו גדול לספר לכם. שבו רגע. מכירים את כאב הגב הזה שלא עובר? את הרגליים שכואבות לפעמים? או בכלל שאתם פשוט לא יכולים לשבת יותר על הכיסא? בדרך כלל זה בגלל שהכיסא שלכם לא מותאם לישיבות ארוכות. אתם צריכים כיסא עבודה מקצועי ואיכותי שמותאם לישיבה כל היום מול המחשב. אתם פשוט צריכים תוסית. תוסית מציעה כיסאות איכותיים, תוצרת כחול לבן וברמת הגימור הטובה ביותר בשוק, וכל זה במחיר שווה לכל כיס. מתכנתים ומתכנתות, מנהלים ומנהלות, או פשוט אנשים שיושבים מול המחשב רוב שעות היום, תוסית מחפשת לתמוך בדיוק בכם. אז אם אתם מאזינים לי עכשיו, מזל טוב. זכיתם ל-25% הנחה על מגוון הכיסאות הענק של תוסית. פשוט ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. אנשי תוסית מחכים לכם באולם התצוגה שלהם מול קניון איילון ברמת גן. אפשר גם לתאם מראש פגישת ייעוץ ללא התחייבות דרך האתר. תוסית, הספרה 2, sit.co.il. תוסית, מבטיחים לכם את כיסא החלומות שלכם.
מסאהירו מורי נולד ביפן בשנת 1927 ופיתח את הקריירה שלו כחוקר בתחום איזוטרי וקטן שנקרא רובוטיקה. ב-1970 הוא פרסם מאמר בכתב עת די נידח בשם אנרג'י. הוא פרסם אותו ביפנית ולא באנגלית, תחת השם בוקימי נוטני, שהמשמעות שלו בתרגום חופשי היא עמק המסתוריות או עמק המוזרות. במאמר שלו מורי כותב כך: שמתי לב שכאשר אנחנו מטפסים לכיוון היעד של עיצוב רובוטים כך שיראו יותר אנושיים, החיבה שלנו אליהם, הסימפתיה שלנו אליהם, גוברת, עד שלפתע אנחנו צונחים לתוך עמק, שאותו אני מכנה בשם עמק המוזרות. כדי להבין מדוע מורי מדבר על מטפסים לכיוון היעד וצניחה לתוך עמק, צריך להבין שבמאמר שלו הוא מציג גרף שעוסק ברובוטים. אז זה פודקאסט, אני לא יכול להראות לכם אותו, אז אני מבקש ממכם לדמיין גרף שנע משמאל לימין, כאשר ציר ה-X מייצג דמיון לבני אדם. כלומר, מצד שמאל הרובוטים בכלל לא דומים לבני אדם, ובצד ימין הם דומים ב-100% לבני אדם. על ציר ה-Y מורי כתב את המילה היפנית שינוואקן, שאין לה תרגום ישיר לאנגלית, ולכן תרגמו אותה ל-likeability, כלומר, עד כמה אנחנו מחבבים את הרובוט, או familiarity, עד כמה אנחנו מרגישים אליו קרבה. מכיוון שמדובר בציר ה-Y, בתחתית הציר אנחנו לא מרגישים אל הרובוט שום קרבה, ובראש הציר אנחנו מרגישים אליו קרבה מלאה, 100% של קרבה. הנה הטענה של מורי. נניח שיש לי רובוט בצורה של חבית, והמטרה שלי היא להפוך אותו לרובוט שידמה באופן מלא את ברד פיט. מחבית לברד פיט. חתיכת אתגר. אז בגרסה 1.0 יש לי חבית שלא ממש דומה לבן אדם. למרות שאחרי תקופת הקורונה כולנו הפכנו קצת יותר דומים לחבית, אבל לא משנה. אם נשאל אנשים מה הם חושבים על הגרסה הזו מבחינת הדמיון שלה לבני אדם ותחושת החיבה שהוא מייצר, סביר להניח שהם ימקמו אותו בפינה השמאלית התחתונה של הגרף. הוא לא דומה לבן אדם, והמשתמשים לא ירגישו אליו שום קרבה. זו חבית. עכשיו נוסיף לרובוט חבית שלי שני כדורים קטנים שידמו עיניים, ונחרות גם קו בצורה של פה. כיוון שכבני אדם אנחנו מכוותים לזהות פנים בכל מקום, מיד נרגיש שהחבית קיבלה פרצוף אנושי. כאשר נשאל אנשים עד כמה גרסה 2.0 דומה לבני אדם, ועד כמה הם מרגישים כלפי החיבה או קרבה, סביר להניח שהם ימקמו אותה מימין לגרסה 1.0, וגם גבוה יותר על ציר החיבה. ככל שנהפוך את החבית ליותר אנושית, נניח נהפוך אותה לחביתוש מרגע ודודלי, ואז נשאל את האנשים מה הם חושבים על הגרסה הזו, גרסה 3.0, נגלה ששוב היא זזה ימינה ולמעלה. כמו שאתם מבינים, זה גרף עולה מהפינה השמאלית התחתונה למעלה וימין. אז הגרף הזה גם מטפס וגם זז ימינה עד שאני מגיע לגרסה אחת לפני ברד פיט, נניח גרסה 7.0. בגרסה הזו אני כמעט שם, אבל לא ממש. משהו בתנועה של הרובוט, משהו בדיבור שלו, משהו בו לא לגמרי סגור עד הסוף. הייתם יכולים להניח שהגרף ימשיך לנוע ימינה ולמעלה, כי הנה, עוד רגע אחד והגענו לרובוט שמדמה את ברד פיט. אבל מורי טוען שמה שקורה בפועל הוא שהגרף נע ימינה, כי הגרסה הזו דומה יותר לבן אדם, אבל הוא צונח בחדות כלפי מטה. בבת אחת אנחנו מרגישים כלפי הגרסה הזו דחייה וחוסר נוחות. רק בגרסה 8.0, גרסת ברד פיט המלאה, הגרף מזנק בחזרה למעלה. את העמק הזה שנוצר בגרף בין גרסה 6.0 ל-8.0, העמק של גרסה 7.0, מורי מכנה בשם עמק המוזרות. על אף שאפשר לכנות אותו בשם אחר, כמו עמק הקריפיות. כן, זה דומה לברד פיט, אבל זה לא. זה מוזר, זה קריפי, תלך מכאן. כאמור, הטקסט של מורי פורסם ב-1970, אבל הוא פורסם ביפנית ובכתב עת די שולי, ולכן הוא לא זכה לתשומת לב מיוחדת. בנוסף, ב-1970 היה קשה מאוד לדמיין מצב שבו יום אחד רובוטים יהיו דומים ב-100% לבני אדם. יא רבי, זו 1970, אין אינטרנט בבתים, אין מחשבים בבתים, אין טלפונים סלולריים, הטלוויזיות בשחור לבן. בריאיון שפורסם ב-2012, אמר מורי שבאותה התקופה אפילו האוניברסיטאות חשבו שאין טעם במחקר בתחום הרובוטיקה, כיוון שרובוטים הם במקרה הטוב צעצוע. כמו בכל דבר חדש, גם במקרה הזה הייתה אופוזיציה חזקה, סיפר מורי. הרגשתי שכולם נגדי. צריך לומר שההתעלמות מהטקסט של מורי לא קשורה רק בכך שהוא פורסם ביפנית ועסק במשהו חדש. ההתעלמות קשורה גם לכך שהטיעונים שלו לא התבססו על מחקר אמפירי. מורי סיפק התרשמות אישית, אבל הוא לא סיפק נתונים, פשוט מכיוון שהוא לא ביצע מחקר. לבסוף, כמעט כל המונחים שבהם הוא השתמש היו מעורפלים, ולא ברור איך בכלל בודקים אותם. איך בודקים תגובה רגשית של מוזרות או קריפיות? למה הכוונה בשינוואקן? זו קרבה, זו סימפתיה, זו תחושה של מוכרות, זו תחושה של אינטימיות. מה זה בכלל? מכל הסיבות האלו, התובנה של מורי לא זכתה לתשומת לב, אבל בראשית שנות ה-2000 הדברים החלו להשתנות. בשנת 2001 יצא לאקרנים הסרט Final Fantasy, אחד הסרטים הראשונים שבהן הדמויות הממוחשבות נראו כמעט אנושיות, אבל למרות ההישג הטכנולוגי, הסרט עורר אי נוחות בקרב הצופים. פיטר טראברס, מבקר הסרטים של המגזין הרולינג סטונס, כתב על הסרט, בהתחלה זה כיף להתבונן בדמויות, אבל אז אתה מתחיל לשים לב לקור שיש להן בעיניים, למכניות שמאפיינת את התנועה שלהן. התוצאה? הסרט נחל כישלון מוחלט בקופות והוביל להפסד של $52 מיליון לאולפני קולומביה שהפיקו אותו. במקביל, וללא קשר, המאמר של מורי סוף סוף תורגם לאנגלית. המונח היפני שבו הוא השתמש, בוקי מינוטני, תורגם ל-Uncanny Valley, וחוקרים אחרים החליטו לבדוק האם יש בו משהו. הם ניסו למצוא את העמק של מורי, הם ניסו לאושש את הטענה שלו, אבל התוצאות לא היו חד משמעיות. למעשה, בחלק מהמקרים, הם לא הצליחו למצוא שום עדות לקיומו של העמק. במחקר שפורסם על ידי חוקר מניו זילנד, נטען שאין שום הוכחה לכך שמתרחשת תגובת עמק מוזרות עקבית בקרב אנשים. לדברי החוקר, ייתכן שהדמיון של הרובוט לבני האדם, כלומר, מה שנמצא על ציר ה-X, הוא רק מימד אחד שמוביל לתחושת אי-נוחות בקרב הנסיינים, אבל הוא לא הגורם היחיד, אולי אפילו לא הגורם המרכזי. מחקר אחר שפורסם בשנת 2005 ניסה לשחזר את הגרף של מורי ולא הצליח. במסגרת המחקר הראו לאנשים תמונות של רובוטים, אבל אף אחד מהרובוטים האלו לא הצליח לגרום לנסיינים להרגיש אי נוחות או קריפיות. האפקט נעלם. חוקרים אחרים טענו שייתכן שקיימת תחושת אי נוחות בגרסה 7.0, הגרסה שלפני ברד פיט, אבל הסיבה היא שאנשים לא מצליחים לפענח במהירות מספקת ובאופן חד משמעי, האם לפניהם ברד פיט או לא. חוסר היכולת לפענח מה עומד מולם היא זו שמובילה לתחושת אי הנוחות. אז האם פתרנו את הבעיה? העמק לא קיים? ובכן, במסגרת מחקר שפורסם בשנת 2016 בכתב העת Cognition, הראו לאנשים שורה של תמונות של רובוטים שנלקחו מהאינטרנט, ואז הם התבקשו לדרג אותם. ראשית, עד כמה הרובוט שלפניהם סימפתי. 0 הוא אני ממש לא מחבב אותו, ו-100 הוא בא לי להיות חבר שלו. שנית, הם התבקשו לדרג עד כמה הרובוט נראה אנושי. 0 זה הוא מכני לגמרי. ומאה זה הוא נראה אנושי לחלוטין. כאשר הניחו את התוצאות השונות על גרף, הם קיבלו גרף שמאוד מזכיר את הגרף של מורי. אז זה כן קיים. טוב, נראה שקשה לענות על השאלה האם עמק המוזרות קיים כאשר עוסקים בשאלה איך רובוטים נראים, אבל האם התופעה קיימת ביחס לשאלה כיצד רובוטים נשמעים? במילים אחרות, האם קיימת סכנה שנחוש את כאב הנפילה לעמק המוזרות גם בתחום של הדיבור, של הקול, קול בקוף, של הוויס? הרעיון של מכונות שמשמיעות קולות אנושיים הופיע לראשונה עוד בתקופת יוון העתיקה. הוא נמשך בימי הביניים, דרך הרנסנס, והגיע עד לתקופה המודרנית. ישנה היסטוריה מרתקת של ניסיונות לייצר מכונות שיודעות להפיק קולות אנושיים כבר מאמצע המאה ה-19, אבל כולן נחלו כישלונות מסחריים מהדהדים. מעניין לציין שחלק מהניסיונות המוקדמים התגלו כתרמית. הם הוצגו כאילו המכונה מדברת, בעוד שבפועל היה מאחורי האדם בשר ודם. העובדה הזו משעשעת בהינתן כתבה שהתפרסמה בניו יורק טיימס במאי 2019. הכתבה פורסמה לאחר שגוגל החלה לאפשר לאנשים להזמין מקום במסעדות באמצעות גוגל אסיסטנט, שבחלק מהמקרים הפעיל את גוגל דופלקס. בניו יורק טיימס ביקשו לבדוק כיצד האנשים שעובדים במסעדות מגיבים כאשר הם מקבלים שיחה מגוגל דופלקס, אלא שכאשר הם החלו לבדוק את העניין לעומק, הסתבר להם שלפחות ב-25% מהמקרים, שיחות שלכאורה מגיעות מגוגל דופלקס, כלומר ממכונות, הן בעצם שיחות שמאחוריהם עומדים בני אדם. אתה חושב שגוגל דופלקס מתקשרת למישהו, אבל זה בעצם ג'ק שעובד בגוגל. מדהים. ועדיין, הבדיקה של הניו יורק טיימס לא הייתה חסרה תועלת לגמרי. הנה למשל תיעוד של שיחה שהופיע בכתבה של הניו יורק טיימס בין אדם שעובד בגוגל לבין עובד במסעדה תאילנדית שמקבל את השיחה.
Hello, I'm calling to make a reservation for a client. I'm calling from Google so the call may be recorded. Do you have anything available for Sunday, May 19th?
Oh, yes, sir. And yeah, we would love to take your reservation. For how many people, sir?
It's just for a party of two.
I'm sorry, can you repeat that?
It's just for a party of two.
For a party of two, okay. And your name, sir?
The first name is Cadee, C-A-D-E.
C-A-D-E, Cadee, I'm sorry, C-A-D-E?
Yep, that's correct. Got it.
Oh, okay. And Cadee, two people for what time and what day?
7 p.m. for Sunday, May 19th, if possible.
7 p.m. for Sunday, May 19th. Ah, so that's going to be in 2 days. Okay.
Yep. Do you need a phone number or anything for to go with that?
Cadee, are you just out of curiosity. I'm sorry, you know, just because I have some friends. Are you Irish?
I am Irish, yeah. I am.
Oh, no, no way. Okay. Sorry, mate. Okay. Anyway,
no problem.
Two people, Cadee, 7 p.m. Sunday, May 19th. Is that correct?
Yep.
Okay, אז זו הייתה שיחה בין שני אנשים. כעת, הנה הקלטה של שיחה שבה גוגל דופלקס עצמה, כלומר, המערכת האוטומטית של החברה, מנהלת שיחה עם מנהל של מסעדה קוריאנית.
Hello, Boris Solano, I'm up here.
Hello?
Hello?
Hi, I'm calling to make a reservation. I'm Google's automated booking service, so I'll record the call. Could I book a table for Tuesday the 21st?
Okay, hello?
I'd like to make a reservation for a client. It's for Tuesday the 21st.
Okay. Actually, how many people?
It's for 10 people.
10 people? Okay, what time?
At 7 p.m.
7 p.m.? Okay.
I need a table for 7 p.m.
Okay, 7 p.m.? Okay. And then...
Yeah.
Is there any kids?
I'm actually booking on behalf of a client, so I'm not too sure.
Not too sure? Okay. Got it. Okay, so... please be on time at 7 p.m. on Tuesday, right?
Yeah.
Okay. Okay. I can put you in the reservation book. So, see you on Tuesday.
Oh, would you like the client's name now?
Yes.
The first name is Cade.
Okay, Cade. Okay, what is the last name?
Last name, Matt.
Matt, okay. What is the telephone number?
יש פה כמה דברים מעניינים. ראשית, כפי שמציינים בריין צ'ן וקייד מץ שפרסמו את הכתבה, מנהל המסעדה הקוריאנית, ז'ין פארק, נשמע מבולבל נוכח התשובות של גוגל דופלקס. שנית, כאשר פארק זרק שאלה מתחכמת, כמה ילדים אמורים להשתתף בארוחה? גוגל דופלקס הצליחה לענות בצורה די יפה. אני מזמינה את הארוחה עבור לקוח, היא ענתה, ולכן אני לא לגמרי בטוחה. יפה. שלישית, תודו שאם לא הייתי אומר לכם שהמתקשר בשיחה הראשונה היה אדם, בעוד שהמתקשר בשיחה השנייה הוא מכונה, לא הייתם יודעים להבדיל. ולבסוף, כאשר העיתונאים דיברו עם פארק אחרי השיחה ושאלו אותו מה הוא חשב על השיחה, הוא אמר שהיא התנהלה בצורה מצוינת ושהוא הרגיש שהוא דיבר עם אדם אמיתי. במקביל לכתבה בניו יורק טיימס פורסמה כתבה בדברג'. בכתבה הזו של נייט גארון נטען שכאשר משתמשים בעוזר הווירטואלי של גוגל, גוגל אסיסטנט, כדי להזמין מקום במסעדה, המערכת מעדיפה שלא להתקשר בכלל. במקום זה היא מנסה להזמין מקום באמצעות מערכת מקוונת להזמנת מקומות, דוגמת Open Table. המערכת הקולית נכנסת לפעולה רק כאשר לא ניתן להזמין מקום באמצעות האינטרנט, ורק במקרים שבהן המסעדות ציינו שהן מוכנות לקבל שיחה מגוגל. אז, ורק אז, גוגל אסיסטנט משתמשת בגוגל דופלקס כדי להתקשר למסעדה. אוקיי, מה קורה אז? ובכן, מסתבר שבחלק לא מבוטל מהמקרים, מי שמקבל את השיחה מנתק ברגע שהוא שומע שזו שיחה מגוגל, כי הוא חושב שמדובר בשיחת ספאם, מה שמכונה בארצות הברית בשם רובוקול. אלו שבכל זאת עונים לא שמים לב שהם מדברים ממכונה. מלצרית אחת אמרה שבפעם הראשונה שגוגל דופלקס התקשרה אליה, הקול שהיא דיברה איתו היה גברי, והוא אפילו קצת גמגם. היא מאוד התרשמה. אבל כאשר זמן קצר אחר כך המערכת התקשרה פעם נוספת כדי לוודא שההזמנה בתוקף, נעשה שימוש בקול של אישה, מה שבעיני המלצרית היה לגמרי מוזר. עובד במסעדה באלבמה, שבדרך כלל מקבל שיחות מלקוחות, החליט לבדוק בעצמו את המערכת, ולכן הוא גרם לה להתקשר אליו, למסעדה, על מנת להזמין מקום. הוא אמר לכתב, "נבהלתי מכמה טבעית ואנושית המערכת נשמעה. זה היה כל כך מוזר שכאשר היא התקשרה, פשוט ניתקתי." בעל מסעדה באורגון רצה לבדוק כיצד העובדים שלו יגיבו, ולכן הוא גרם למערכת להתקשר אליהם על מנת להזמין מקום במסעדה שלו. אף אחד מהעובדים לא קלט שהוא מדבר עם גוגל דופלקס. כאשר הוא סיפר להם שהם דיברו עם מכונה, הם חשבו שהוא עובד עליהם. אבל רגע, אני יודע. עדיין לא עניתי על השאלה, האם עמק המוזרות קיים גם בתחום של הוויס? כאשר אחזור, אתמודד עם השאלה הזו ישירות, בין השאר באמצעות אחד המחקרים היחידים שניסו לבדוק את הסוגיה הזו ממש. ספוילר? זה מסובך. שזה לא ממש ספוילר, כי בעצם לא גיליתי שום דבר. מי כתב את זה? חכו לי, אני מיד חוזר.
מאז שאני זוכר את עצמי, היה לי חלום, לנגן בלהקת רוק ולהופיע על הבמה. לפני שנה, הגשמתי את החלום הזה.
הלוי, בצ'יקה.
מי שעזרה לי להגשים את החלום שלי היא טונליין, קמפוס וירטואלי ללימודי מוזיקה, במיוחד עבור אנשים עסוקים. שיעורים פרטיים דרך האינטרנט עם מורים מנוסים וקשובים, ובשילוב מערכי שיעור מוקלטים ללימוד עצמי. מאות תלמידים, מבוגרים וצעירים כבר למדו לנגן על גיטרה, פסנתר, בס, טופים ומגוון כלי נשיפה, ורבים מהם מגשימים את החלום שלהם ומנגנים בזמנם הפנוי בהרכבי רוק וג'אז. למה אתם מחכים? המוזיקה קוראת לכם. חפשו טונליין בטט בגוגל, ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה ותקבלו שיעור ניסיון בחינם. ואם תירשמו, גם מתנת הצטרפות מדליקה. טונליין, מגשימים חלומות לאנשים עסוקים.
המערכת של גוגל דופלקס מנסה לחכות אינטראקציה אנושית בשלוש דרכים מרכזיות. הראשונה, הקול שבו היא משתמשת נשמע אנושי לגמרי ולא קול רובוטי או מכני. השנייה, היא עושה שימוש בבינה מלאכותית, שמאפשרת לה לנהל שיחה שוטפת גם כאשר מתקילים אותה. ושלישית, היא זורקת במהלך השיחה כל מיני חיוויים שמאפיינים דוברים אנושיים. למשל, או, זה מאוד משכנע. מצד שני, היא לא נורא מנומסת. אני יודע, אנחנו ישראלים ונימוס הוא ממילא לא אחת התכונות שמאפיינות אותנו, ועדיין, מי שמנתח את האופן שבו גוגל דופלקס מתנהלת, לא יכול שלא להתרשם מהעובדה שהיא די תובענית. אני מתקשרת כדי, אני פונה אליך על מנת, וכן הלאה. היא אומרת, אני רוצה להזמין, אבל היא לא אומרת, אני רוצה להזמין בבקשה. אם בזה לא די, מהכתבה של הניו יורק טיימס עולה שב-15% מהמקרים, בני אדם שעובדים בגוגל מתערבים בשיחות שמנהלות המכונות, כיוון שהמכונות לא מצליחות להבין מה קורה בתוך השיחה. לזכותה של גוגל יאמר שעוד ב-2018 היא אמרה שכאשר המערכת שלה לא תצליח להשלים את המשימה, היא תאותת למפעיל אנושי בתוך גוגל, ואז הוא יקפוץ לתוך השיחה וימשיך אותה. אני מניח שזה הופך את השיחה לעוד יותר מוזרה, כאשר פתאום קול שונה מתערב בשיחה. אלא אם כן, המפעיל האנושי מקליד טקסט והמערכת ממשיכה לדבר בקול שלה. לא יודע, זה מוזר. השאלה היא האם זה מוזר מוזר, או מוזר קריפי מוזר. במילים אחרות, האם יש כזה דבר עמק המוזרות בתחום הוויס? מכיוון שהיכולת של הטכנולוגיה לחכות קולות אנושיים היא יחסית חדשה, אין הרבה מחקרים שניסו לענות על השאלה הזו, ובכל זאת מחקר שפורסם בשנת 2014 בכתב העת Text, Speech and Dialogue ניסה לבחון את הסוגיה. החוקר יאן רום פטל לקח קבוצה של 30 סטודנטים צעירים, 15 גברים ו-15 נשים, חלקם מהמחלקה לפילוסופיה וחלקם ממחלקות בתחומים טכנולוגיים, ואז הוא נתן להם לשוחח עם שני קולות מלאכותיים, קולות שהופקו על ידי מכונות. הקול הראשון, נקרא לו קול A, נשמע כמו קול רובוטי לחלוטין. אתה לא יכול לטעות ולחשוב שזה קול אנושי. הקול השני, קול B, נשמע קול אנושי ממש. לסטודנטים נאמר שהם ידברו עם שתי מערכות בינה מלאכותית באמצעות שיחת סקייפ, ושנושא השיחה הוא תחבורה ציבורית. עם מערכת אחת הם ידברו על נושא שקשור באוטובוסים, ועם מערכת שנייה על נושא שקשור ברכבות. המטרה של המחקר, כך נאמר לסטודנטים, היא לבחון את מערכות הבינה המלאכותית. אלא שבפועל לא היו שתי מערכות בינה מלאכותית, הייתה מערכת אחת שהייתה מצוידת בשני קולות. כדי למנוע הטיה, הסתירו מהסטודנטים את העובדה שהמחקר עוסק בקול, בוויס, ולא במערכת הבינה המלאכותית. חלק מהסטודנטים דיברו קודם עם קול A, המאוד מכני, ורק אחר כך עם קול B, המאוד אנושי, חלק אחר דיברו קודם עם קול B, האנושי, ורק אחר כך עם קול A, המכני. אחרי שהשיחות הסתיימו, המשתתפים התבקשו לענות על שאלון מובנה. שאלה אחת שאלה, איזו שיחה הייתה פחות בלתי נעימה? זו שעם קול A, זו שעם קול B, או שאין לך העדפה? השאלה השנייה שאלה, איזה קול פחות העדפת? A, B או N העדפה? רום פטל הסביר שהסיבה שהוא נקט בלשון שלילה כפולה, פחות בלתי נעימה, או פחות העדפת, היא כדי למנוע מצב שבו הנשאלים ייתו לענות, אין לי העדפה. בעיניי זה מסורבל, אבל בסדר. הטענה שלו הייתה שאם הנשאלים יעדיפו את קול A המכני, הרי שזאת תהיה עדות לכך שקיים עמק מוזרות בתחום הוויס. מצד שני, אם הם יעדיפו את קול B האנושי, הרי שזו עדות לכך שאין עמק מוזרות. הם יודעים שזו מכונה, הכל נשמע אנושי ועדיין לא אכפת להם. אוקיי, אז מה התוצאה? התוצאה היא שאין ממש תוצאה. ישנה העדפה זהירה לכל בי האנושי, אבל היא כל כך זהירה שהיא לא משמעותית. החוקר שאל את עצמו האם סדר השיחות השפיע על התוצאות, אבל לא מצא קשר כזה. הקשר היחיד שהוא מצא הוא בין התשובות של הסטודנטים לבין המחלקה שבה הם למדו. מסתבר ש-92% מסטודנטים שלמדו במחלקות הטכנולוגיות, כמו נניח מדעי המחשב, העדיפו את כל B האנושי, ורק 8% העדיפו את כל A המכני. אצל הסטודנטים לפילוסופיה, החלוקה הייתה 59 מול 41, כלומר הרבה יותר שוויונית. למה? החוקר לא יודע להסביר, וההשערה היחידה שלו היא שאנשי טכנולוגיה ממהרים להתעצבן מהנחיתות הטכנית שקיימת בקול המכני, בעוד שהם הרבה יותר מתרשמים, מבחינה טכנית, מהקול האנושי, ומשום כך, כנראה, הם מעדיפים אותו. סטודנטים לפילוסופיה מאידך פחות מכירים את העולם הזה, ולכן מבחינתם זה לא משנה. הסבר אלטרנטיבי הוא שסטודנטים לפילוסופיה רגישים ומרגישים, אפילו באופן תת-הכרתי, את עמק המוזרות של הקול האנושי, ולכן רבים מהם סימנו אותו כקול הרבה פחות נעים. מה לגבי מה שמרגישים סטודנטים שעוסקים בטכנולוגיה? תעזבו אותם, הם עסוקים בלכתוב קוד. אז עם מה נשארנו? עם מעט מאוד. לא רק שהחוקרים לא לגמרי בטוחים האם עמק המוזרות קיים בתחום הוויזואלי, הם לא לגמרי בטוחים אם הוא קיים בתחום של הקול והדיבור. שוויזות? למרות שאין תשובה חד משמעית, יש לי הרגשה שמערכות דוגמת גוגל דופלקס הן העתיד. ועדיין, קשה לי שלא לחשוב על הצד של בעלי העסקים. הם ניזונים מהקשר האישי עם הלקוחות, וכעת גוגל פיתחה מערכת שמייצרת מתווך רובוטי בינם ובין הלקוחות שלהם. אז נכון, בסוף הם יראו את הלקוח במסעדה או במספרה או איפה שזה לא יהיה, ועדיין נקודת מגע בינם ובין הלקוחות נלקחה מהם והועברה לידי המכונות. זה כמובן לא הפעם הראשונה שזה קורה. אחרי הכל, מהי הזמנה של אוכל דרך אתר אינטרנט אם לא הזמנה ממכונה? אם לזה התרגלנו, ויש רבים שמעדיפים את השיטה הזו, למה שלא נתרגל לכך שמכונה תתקשר עבורנו למסעדה איטלקית ותזמין לנו מקום בשעה 21:00? סביר להניח שנתרגל ללא שום בעיה, ושבמהלך הזמן זה אפילו ייראה לנו מוזר להרים טלפון כדי להזמין מקום בעצמנו. בנוסף, כפי שהבנתם בתחילת הפרק, ישנם עסקים שמטמיעים מערכות שכאלו בעצמם, בצד שלהם. כך שלא מן הנמנע שבעתיד הלא רחוק רובוטים יקשקשו בינם ובין עצמם עד שיצא להם אשן מהאוזניים. מה בנוגע לאינטגרציה, לשילוב של רובוט שנראה כמו בן אדם ומדבר כמו בן אדם? ובכן, בשלב הזה אנחנו עדיין רחוקים מגרסה 8.0. הייתי אומר שאנחנו בערך בגרסה 5.0, אולי 5.5. גם רובוטים כמו סופיה של חברת הנסן רובוטיקס, שנראית כמו בן אדם ומדברת כמו בן אדם, לא תעבוד על אף אחד אם היא תסתובב ברחוב. אחת הסיבות לכך היא שיש צורך בכוח מחשוב עצום כדי לסנכרן את תנועות הפנים שלה עם הקול שלה. כוח המחשוב הזה עדיין לא כאן, והעיוותים שנוצרים בתנועה שלה והמיקרו הפסקות בדיבור שלה מאפשרים לנו לזהות בקלות שמדובר ברובוט. ויש כמובן הרבה מאוד סיבות נוספות. וזה מעלה את השאלה, למה אנחנו בכלל צריכים רובוטים שנראים ומדברים כמו אנשים? אולי הדרך להתגבר על הבעיה של עמק המוזרות היא פשוט לעקוף אותה, וזהו. אם מציגים בפניי מכונה ממש חכמה ואינטליגנטית, מה אכפת לי איך היא נראית? אולי הפתרון הוא פשוט להפסיק ולנסות לבנות ברד פיט? יש לנו ברד פיט אחד, וזה די ועותר. אני אומר, בואו נבנה חבית. מה רע בחבית?
You are listening to Making Technology, a podcast about technology, humans, and the uncanny valley between them.
Special thanks to our editor and producer, Guy Ben-Noon, our CEO, Danny Timor, and our editor-in-chief, Ran Levy.
I'm Dr. Yuval Dror, and if you wish to invite me to a lecture in your organization, go to my website, www.popup.co.il, click on the red button and leave your details.
הקולות ששמעתם עכשיו הופקו באמצעות אתר speak.ai. זה speak, S-P-I-K.ai. ובכל זאת הם קולות באנגלית. אולי באמת רגע, לפני שאנחנו נפרדים, זו הזדמנות טובה לציין שבכל הקשור לעברית, המצב הוא בינוני. זו הסיבה שלא התעכבתי על עברית במהלך הפרק. רוצים דוגמה? רגע, אני אוריד את המוזיקה. האזינו לתוסף של גוגל. כן, של גוגל, שמקריא טקסט מהמסך. תשמעו את זה.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים, ועמק המוזרות שביניהם.
שבע מינוס, במקרה הטוב. אולי קול של גבר יהיה מוצלח יותר? זה הקול של אסף, שאותו אפשר למצוא גם בחלונות 10.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים, ועמק המוזרות שביניהם.
עושים טכנולוגיה? וזה אחרי שהוספתי מיקוד. הדרך היחידה להתגבר על ההגיה השגויה היא לכתוב עושים עם סמך. עין וב סמך יוד מם.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים, ועמק המוזרות שביניהם.
כל אחד מהם טועה במשהו, הטונציה לא נכונה, הדגשים הם במקומות הלא נכונים. פודקאסט? מה זה פודקאסט? הדרך היחידה לצאת מזה איכשהו היא לקחת את המילים המוצלחות משני הקולות ואז לשלב אותם, אבל אפילו אז זה לא מושלם.
עד כאן עושים טכנולוגיה.
פודקאסט על טכנולוגיה.
אנשים.
ועמק המוזרות שביניהם.
Oh God.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.